יחלקו את הדפים.
מועדים לשמחה? עדיין? שלום. אז באמת מועדים לשמחה לכולם, אני רק מחכה, כי אני חושב, יש בידיכם הדפים של... לא, אז מביאים אותם מיד. אז מחכה דקה שתיים. ושמחת בחגך והיית שמח ושמחת בחגך והיית שמח ושמחת רבותיי, מצוות סוכה היא מן המצוות היחידות שהתורה עצמה נותנת לה טעם. התורה עצמה מנמקת מה הסיבה שהיא ציוותה את המצווה הזאת. אפשר לראות באלף, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים. אומרת התורה, בסוכות ישבו שבעת ימים, למה? כי בסוכות הושבתי, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים. בתחילת הלכות סוכה מקדיש הטור סימן שלם, סימן תפרש כ"ה, סימן שלם להסביר את הפסוק כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מאיר על כך הבך, אפשר לראות בבית, איקה למידת בדברי רבנו. יש מקום לדייק בדברי רבנו, הכוונה היא בדברי הטור, שאין זה מדרכו בחיבורו זה לבאר כוונה לשום מקרא שבתורה. יש אומנם לטור ספר מיוחד שעוסק בפירוש התורה, פירוש הטור על התורה, אבל בחיבור הטור אין עניינו לפרש פסוקים, כי לא בא רק לפסוק הוראה או להורות מנהג. הטור בא לפסיקת הלכה או להביא מנהגים, ופה העריך לבאר ולדרוש המקרא בסוכות תשבו. זה לא רגיל, מה הסיבה? אומר הבך, ויראה לי לומר בזה, שסובר, שהטור סובר, דכיוון דכתיב, למען ידעו דורותיכם, לא קיים המצווה כתיקונה, אם לא ידע כוונת מצוות סוכה כפי פשטה. אומר הבך, כאן, ביחס למצוות סוכה, הכרחי לדעת את המובן למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. זה שייך לקיום המצווה, זה שייך לפסק הלכה, לא ביור של פסוק. כי אם התורה מנמקת בסוכות ישבו שבעת ימים למה? למען ידעו דורותיכם. אז מי שלא יודע את הפשט של הפסוק לא קיים את המצווה. כבר יש חשיבות מיוחדת לדעת, להבין מה זה למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אנחנו רוצים מעט להתבונן בפסוק הזה. ג' כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, מביאה הגמרא שתי דעות. דעה ראשונה, ענני כבוד היו הסוכות שהקדוש ברוך הוא הושיב את ישראל במדבר, היו ענני כבוד, דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. לא, הכוונה היא סוכות ממש, בנו להם סוכות ממש. אז אני מבקש לשאול, מה אתם חושבים? שיש כאן פשוט מחלוקת במציאות? שרבי אליעזר אומר שהיו ענני כבוד, ורבי עקיבא אומר שהיו סוכות ממש. אני מבקש להגיד לו כך, אלה שכל אחד מהם מבטא צד אחד ששניהם אמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שני הדברים הם אמת. סוכות ממש עשו להם, והיו ענני כבוד. מה המשמעות של הדברים האלה? וזה הכי חשוב. מה המשמעות של הדברים האלה? נגיד סוכות ממש עשו להם. מה סוכות ממש? סוכות טבעיות. בנו סוכות טבעיות. אני שואל אתכם, האם במדבר היה אפשר להתקיים בדרך הטבע? איך מתארת התורה את המדבר? המדבר הגדול והנורא, מקום נחש שרה והקרב, וצמאון אשר אין בו מים. זה תיאור התורה מתארת את המדבר. כלומר, המדבר לא הייתה כל אפשרות להתקיים בדרך הטבע. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מקיים אותנו בצורה אל-טבעית, אם לא הייתה השגחה אלוקית מיוחדת, כלומר אני רוצה להגיד, ישראל עשו להם סוכות ממש כי היו ענני כבוד. בלי ענני הכבוד לא יכלו להתקיים סוכות ממש. הסוכות הטבעיות לא יכלו להיות בלי השגחה האלוקית המיוחדת. רק מתוך השגחה האלוקית המיוחדת יכלו להיות סוכות ממש, יכלו להתקיים במדבר, אחרת לא הייתה כל אפשרות של קיום במדבר. והדבר הזה כל כך חשוב לנו בכל הדורות. לכן מדגישה התורה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הסוכה מפגישה אותנו עם מקור הקיום שלנו. איך התקיימנו בכל הדורות? איך התקיימנו ב-2000 שנות גלות? כשעברנו מדבר נוראי של נחשים, שרפים ועקרבים, שרצו לחסל אותנו לחלוטין. איך התקיימנו? כי היו ענני כבוד. כלומר, כי הייתה השגחה אלוקית מיוחדת שהקימה את עם ישראל. בדרך הטבע, עם ישראל כבר מזמן לא היה צריך להיות קיים. איך אומרים רבותינו? היינו כבשה אחת בין 70 זאבים. והזאבים האלה הם כלל וכלל לא היו צמחונים. הם השתדלו לאכול מהכבשה בכל פה. ועם ישראל חי. אפשר להסביר את זה בדרך הטבע? מה לא עשו כדי להשמיד אותנו? גזרות ורדיפות, צרות ואיסורים, שחיטות ופוגרומים ונערי נחלי דם, מה לא עשו כדי להשמיד אותנו? ואם אחרי כל זה עם ישראל חי, האם זה לא מפני שהייתה השגחה אלוקית מיוחדת שהגנה עלינו, ששמרה עלינו למרות כל הדברים הנוראים שעברנו? זה הייחוד של הסוכה. הסוכה מפגישה אותנו עם מקור הקיום שלנו בכל הדורות כולם. ומעניין מאוד, הסוכה משמשת כדגם למבצר הגנה, הן במקרא והן בדברי חז"ל. נראה קודם כל במקרא, אפשר לראות במקרא, בבקשה. תצפניהם בסוכה מריב לשונות. אז איפה, אם רוצים להחביא אותנו באיזה מקום, להצפין אותנו בסוכה, הסוכה שומרת עלינו. או הפסוק השני שרבים מאיתנו אומרים אותו עכשיו מראש חודש אלול עד שמיני עצרת פעמיים ביום, כי יצפנני בסוכו ביום רעה. יש יום רעה והקדוש ברוך הוא רוצה לשמור עלינו, הוא מצפין אותנו בסוכה שלו. כלומר הסוכה היא דגם למבשר ששומר עלינו, שמגן עלינו. וגם בדברי חז"ל, 2, יש פסוק בנחמיה, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא. ותהי שמחה גדולה מאוד. ואני אומר את האמת, זה פסוק קשה מאוד. מה זה, ישראל לא קיימו עד ימי עזרא ונחמיה? הם לא קיימו את מצוות סוכה? היעלה על הדעת דבר כזה? שואלת הגמרא, אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא? זה לא יכול להיות. אלא מה? דבאי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטלי. הם ביקשו רחמים על היצר של עבודה זרה וביטלו אותו. כידוע, כפי שאתם ודאי יודעים, עד תחילת בית שני, עד הבית השני, כינן בנו היצר של עבודה זרה. אחת הסיבות של חורבן בית ראשון זה עבודה זרה. והנה באו אנשי כנסת הגדולה בימי עזרא וביקשו רחמים והצליחו לבטל את היצר הנורא הזה של עבודה זרה. כתוב, ועגין זכותה עליי וכיסוקה. והזכות הזאת של ביטול יצר של עבודה זרה הגנה עליהם כמו שזוכה מהירה. כלומר, אין הכוונה היא שלא קיימו מצוות סוכה מיושע בן נון ועד עזרא חלילה, אלא הכוונה היא להם היו סוכות מיוחדות. אצלם הסוכה שהיא מגינה באה לידי ביטוי מיוחד, כי הייתה להם זכות מיוחדת שביטלו את יצר של עבודה זרה, והזכות הזאת הגנה עליהם כמו סוכה. אז מה אנחנו שומעים? שהסוכה היא דגם למבצר הגנה. שואל על זה הרב קוק זיכרונו לברכה, שלוש, הרי זה פלא. ואם ייפלא בעינינו, איך תוכל דירת ארעי כסוכה להגן? עד שבלא היסוס נוכל עוד לקחת אותה כדוגמה להגנה והביטחון שלנו? איך יוכל בניין של שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח להפך למבצר ולמגן נגד כל צר ואויב? זה פילי פלאים, מה פירוש? הסוכה היא דגם להגנה. הסוכה היא אפילו לא מבנה. אין דבר רעוע כמו סוכה, אין דבר יותר רעוע מסוכה. אני לא יודע, סליחה, אני לא יודע אם ידוע לכם, באחד ההלכות בסוכה זה לבוד. אני לא אשאל פה מי יודע מה זה לבוד, אבל אני אגיד לכולם, לבוד פירושו של דבר מחובר. כלומר, נגיד אני בונה, הדופן של הסוכה צריכה להיות הגובה שלה עד 10 טפחים, נגיד עד מטר. מספיק שאני אקח אפילו חבל. אני אספר לכם עובדה, אז ממילא יהיה מובן יותר. בלפני החג טלפני אליי אחד התלמידים מהצבא שהוא נמצא אי שם בצפון ולא הייתה להם שום אפשרות אחרת לבנות סוכה, אז הם לקחו 4 עמודים ותקעו אותם ב4 פינות והקיפו את 4 העמודים בחוטים שבין חוט לחוט זה מרחק פחות מ-24 סנטימטר, זה נקרא פחות מ3 טפחים, ואז אני רואה כאילו זה מחובר, למרות שיש פה רווח, ריק פה, אבל אני רואה כאילו זה מחובר, וזה צריך לעשות עד 10 טפחים, והסכך יכול להיות גבוה, כי מספיק שהדופן יהיה עד 10 טפחים. עכשיו מי שמסתכל על הדבר הזה, זה אפילו לא מבנה, זה כלום. זה אפילו לא מבנה. והסוכה היא דגם במבצר. הרי זה נשמע הזוי, סליחה. זה הזוי. אלא יש, אני רוצה להגיד עכשיו, נראה עוד מה בפנים, יש הגנה מדומה ויש הגנה אמיתית. יש הגנה מדומה. אדם בונה לעצמו מבצר חזק, הוא משקיע הרבה כדי שיהיה מבצר בנוי, חזק. באים אנשים אחרים והם יצרים, כלי נשק שהם יכולים להרוס כל מבצר שהוא, והמבצר החזק ביותר נהרס אפילו לפעמים תוך 5 דקות. יש פה אנשים ודאי שזוכרים איך נהרסו 2 מגדלי התאומים בניו יורק תוך 5 דקות. מי שראה את המבנים האלה, מבנים חזקים, 5 דקות. אנשים מייצרים פצצה, מייצרים כלי נשק, זה הורס, אין בעיה. אז זוהי הגנה מדומה, שאדם כאילו יש לו, נדמה לו, הוא בטוח, איזה ביטחון. אבל יש הגנה אמיתית. הגנה אמיתית זה הגנתו של ריבונו של עולם, זוהי הגנה אמיתית. הסוכה מבטאת הגנה אמיתית. דווקא הסוכה הרעועה, הסוכה שהיא לא נראית אפילו מבנה, היא לא כלום, אבל זוהי הגנה של ריבונו של עולם, הגנה של הקדוש ברוך הוא, זוהי הגנה אמיתית. בבקשה לראות בפנים. כותב הרב קוק, ועם כלי המשחית היותר חדישים, יכולים לפרוץ פרץ נבעה גם במבשרים היותר חזקים, יכולים למגר גם חומות נחושת עבים, הרי אין בכוחם ולא בכוח שום כלי יוצר שבעולם להפיל את החומה החזקה והבצורה שהוא דבר השם. ואני אומר לכם, מוריי ורבותיי, אנחנו ראינו את הדברים האלה בקיץ האחרון. כמה אלפי רקטות ירו עלינו. איזה כוח יש ביד כל רקטה להרוג. כמה אלפי רקטות ירו עלינו, ואיזה ניסים, איזה ניסי ניסים זכים, לאיזה ניסי ניסים. ודאי כל מפגע מכאיב מאוד, אבל אם נעשה חשבון מה עלול היה להיות, מה יכול היה להיות, ומה היה למעשה, רואים כאן את הסוכה, את מבשר ההגנה האמיתי, שהוא, שעל ידו אנחנו ניצלנו. ואני אומר כי איש הדרום שחש על בשרו את הרקטות המרובות, אבל זו אמת. כל מי שלא מתעלם מן המציאות יודע את האמת הגדולה, שזכינו לניסי ניסים בקיץ האחרון. יש נוהגים בסוכות לקרוא את מגילת קהלת, ואני מבקש להזכיר פסוק אחד ממגילת קהלת. היי, שומר רוח לא יזרע, ורואה באבים לא יקצור. קודם כל פשט, אומר לנו רש"י, שומר רוח ממתין ומצפה עד בו הרוח, כדי שיוכל לזרוע, כי לזריעה חשובה רוח. ואדם רוצה לזרוע, הוא אומר, אוי, עוד מעט, עכשיו זה לא כדאי לזרוע, זה לא העיתוי לזרוע עכשיו, כי אין עוד רוח, בוא, נחכה עד שתבוא הרוח, אז אני אזרע, ואז תהיה זריעה ממשית וטובה ומוצלחת. פעמים ממתין ואינו בא, ולכן הוא לא יזרע בכלל. מי ששומר רוח ומחכה בדיוק לעיתוי המתוזמן הכי טוב, הוא בסופו של דבר לא יעשה כלום. אותו הדבר, רואה באבים לא יקצור, נותן עיניו באבים, בעננים, וכשרואה אותם קודרים יראה לקצור מפני הגשמים, לעולם לא יקצור לפי שיראה תמיד. אז יש פה מסר חשוב מאוד, החכם מכל אדם מלמד אותנו, הן בחיי הפרט והן בחיי הכלל. אל תחכה לעיתוי המתוזמן הכי טוב כדי שתעשה מעשה טוב שהנה ראוי לעשות אותו, בין אם זה בחיי הפרט ובין אם זה בחיי הכלל. אלא יש מעשה טוב לעשות אותו, תעשה אותו מה שיותר מהר. גם אם נדמה לך עכשיו זה לא העיתוי הכי טוב, אבל אם לא תעשה אותו עכשיו, בסוף לא תעשה אותו בכלל. הרבה דברים אנחנו נמנעים מלעשות אותם, כי אנחנו אומרים, לא עכשיו. יבוא הזמן, זה יהיה הרבה יותר טוב לעשות אותם. בסוף אנחנו לא עושים אותם. אנחנו לא עושים אותם. אגב, לגבי לימוד תורה, אומרים לנו חז"ל, אל תאמר לך שאפנה אשנה, כי שאני יהיה פנוי, אני אלמד. שמה לא תיפנה, אף פעם לא תהיה פנוי. עדיף ללמוד משהו קצר היום כשאתה לא פנוי, מה שתחכה ללמוד כשאתה פנוי, כאילו תלמד אז הרבה. אני מבקש להביא דוגמאות למה שאני אומר. קודם כל, הדוגמה הבולטת ביותר שאני רוצה להביא זה תקומת מדינת ישראל. אחרי שהאום החליט על הקמת מדינת ישראל ב-29 בנובמבר, ב-15 במאי שלאחריו עמד להסתיים המנדט הבריטי על הארץ, ועמדנו להכריז על עצמאות. לקראת סיום המנדט הבריטי אימו הערבים שאם אנחנו נכריז על עצמאות הם ייכנסו לארץ משלוש רוחות, מהצפון, מהדרום ומהמזרח. רק רוח אחת תישאר פנויה, תישאר ריקה. זה מערב, הים. תוך שבוע יטעטו את כולנו לים. ומוריי ורבותיי, הם לא התכוונו להתבדח, הם התכוונו לזה בצינות, לטעטה את כולנו לים. מה עושים? להכריז על עצמאות? לא להכריז על עצמאות. באו מן אומות העולם שהטביעו בעדינו באום והזהירו אותנו שלא נעשה את זאת. ביניהם הנשיא טרומן מאמריקה, ידיד שלנו, אל תעיזו להכריז על עצמאות, זה לא העיתוי. תחכו, אנחנו לא נהיה אחראים למה שיקרה לכם. וביישוב הייתה מבוכה. והיו כאלה שפת אמרו, נחכה. והיום אנחנו יודעים שההחלטה על הכרזה, על תקומת המדינה, הייתה על חודם של שני קולות. ברוב של שני קולות הוחלט להכריז על עצמאות. כשאתה חושב אחורנית, מה היה קורה חלילה אם לא היו מכריזים? זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, הקמתה של ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרואה. זה היה בשנת תפשין, שנה בה פרצה מלחמת העולם השנייה. ורב נריה זיכרונו לברכה, שרצה להקים את הישיבה, הלך לאחד המנהיגים החשובים ביותר לבקש עזרה להקמת הישיבה. והוא ענה לו בפסוק שירמיהו הנביא אמר לתלמידו ברוך בן נריה, הנה את אשר אני בניתי אני הורס, ואת אשר אני נתתי אני נוטש. ואתה תבקש לך גדולות? אל תבקש. במילים אחרות, עכשיו אתה הולך להקים ישיבה? זה לא העיתוי, אל תקים עכשיו. ישיבה בני עקיבא הוקמה. כשנסתכל מבחינה היסטורית איזה מהפך ישיבה בני עקיבא חוללה ומה היה קורה אם היא לא הייתה מוקמת. ואני אומר גם בחיי הפרט, אין דבר כזה לחכות לעיתוי. אם יש צורך לעשות משהו עושים. זה הפשט. עכשיו באים חז"ל והם אומרים, שתיים, שומר רוח לא יזרע, שומר רוחם של מלכויות לא יזרע מצוות ומעשים טובים, ורואה בעבים לא יקצור, מי שרואה באבים של מלכויות, לא יקצור מצוות ומעשים טובים. מה זה? למה הכוונה? כותב בעל תורה תמימה, דברים שנראה כאילו נכתבים היום בעיתון. כותב בעל תורה תמימה, ייתכן לומר, דה הכוונה, מי שתולה מצבם של ישראל בעמים, ברוח הפוליטיק של המדינות והממלכות, ועל כן הוא רואה ומסתכל באבים, כלומר במסתרי הפוליטיק, ועל ידי זה יעריך מצב ישראל, ההוא שוב לא יזרע ולא יקצור מצוות ומעשים טובים, כי ישתקע ברעיונו זה עד שיתרפא כולו בהשגחת הקדוש ברוך הוא, אשר אמנם אכלו הישועה והדברים עתיקים. כלומר, מי שמעריך את מצבם של ישראל והוא פועל בהתאם למה שאומרים לו אומות אחרות, הוא מתעלם מהשגחה האלוקית המיוחדת כפי שהתגלתה בדורנו בגלוי. שובנו לארץ, שובנו לארץ, תקומת מדינת ישראל, קיבוץ גלויות כזה מופלא, שיבת הארץ לידינו בראשה ירושלים, איך אפשר לא לראות את ההשגחה האלוקית המיוחדת בדורנו ולפעול לפיה ולא לפי האינטרסים של עמים אחרים, שכל מה שמעניין אותם זה האינטרסים שלהם. נראה גם בבר קדושת ארץ ישראל, כותב רבי נחמן מברסלב, היא בחינת סוכה. על כן נאמר ביעקב אבינו, קודם שבא לארץ ישראל לשכם, ויעקב נשא סוכותה, ואחר כך ויבוא יעקב שלם. וכן בצאת ישראל ממצרים לבוא לארץ ישראל, הייתה הנסיעה הראשונה לסוכות. יש פה ודאי כאן כוונות עמוקות, אבל אני רוצה להגיד פשט מה שאני מבין. להיכנס לארץ ישראל ולהתמודד עם קשייה ועם בעיותיה אפשר רק מתוך האמונה הגדולה של סוכות, מתוך האמונה הגדולה של כי בסוכות הושבתי, מתוך האמונה הגדולה של המפגש שלנו עם מקור הקיום שלנו, מתוך האמונה הגדולה של ההשגחה האלוקית המיוחדת, שכל מה שאירע בדורנו איננו מקרה, כל מה שאירע בדורנו זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי יש לעם ישראל ייעוד מיוחד, והייעוד הזה ערכו לאנושות בכללותה, והקדוש ברוך הוא קבע כי בחר השם בציון יבא למושב לו, כי יעקב בחר לו יהיה ישראל לסגולתו, ומתוך כך כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. נכון, ישנם קשיים, אבל הקשיים הם חולפים, הם עוברים, וישנו נצח, והמציאות הזאת היא מציאות נצחית. וודאי אנחנו, אני חושב לעצמי תמיד בתום הסדר ובתום תפילת נעילה של יום כיפור, עם ישראל אמר לשנה הבאה בירושלים, שנה הבאה בירושלים. כשחזרנו לארץ הרגשנו שאי אפשר להגיד סתם לשנה הבאה בירושלים, הרי אפשר להיות היום בירושלים, אפשר להיות מחר בירושלים, מה זה לשנה הבאה בירושלים? הוספנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אנחנו רוצים שירושלים תיבנה, אנחנו רוצים לבנות את ירושלים. אז כמובן, הרי זה הזוי, ממש הזוי, שיש חושבים שיהודים לא יכולים לבנות בירושלים. כולם יכולים לבנות בירושלים מלבד יהודים. יהודים יכולים לבנות בכל העולם כולו, אבל בירושלים זה פוגע אם יהודים בונים בירושלים. איך יכול מישהו לקבל מחשבה הזויה כזאת? ואנחנו בלילות שבת מסיימים את הברכה זין הפורה סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. הקדוש ברוך הוא פורס את סוכת השלום האמיתית, וכל מה שירה בדורנו שייך לפריסת השלום האמיתית עלינו ועל ידינו לאנושות כולה. וישנה הדגשה מיוחדת ועל ירושלים, והגמרא אומרת והנצח זו ירושלים. מסביר הרב קוק זיכרונו לברכה, תכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת ביותם ממולאה בעוז מלכותם באופן הראוי להם להתעלות כפי ערכם בתור עם גדול וקדוש, עם חכם ורבון כשהם לעצמם. במילים פשוטות, שלמותו של עם ישראל כשהוא חי כעם ריבוני בארצו, זה השלמות של עם ישראל. העוז הלאומי של המלוכה מקושר עם ירושלים. ירושלים היא ביטוי לצד הלאומי של ישראל. למה? ששם ישבו כיסאות לבית דוד. דוד זה מלכות ישראל. אז ירושלים היא מבטאת את הצד הלאומי של ישראל. החוסן הלאומי הישראלי פגש בדרכו מכשולים רבים, ועוד הוא עלול לפגוע, ועוד הוא עלול להיפגש מכשולים, וכולם ינצח בעוז השם ויעמוד לנצח. יש כאן שימוש במילה ניצחון ונצחיות. יש התמודדויות, יש מאבקים, בסופו של דבר יש ניצחון, ומתוך כך הישארות לנצח. הניצחון בא מתוך השייכות לנצח, מתוך השייכות לענני הכבוד, וזה מוביל בסופו של דבר לשלום האמיתי. והשלום האמיתי הוא כפי שמנבא הנביא ישעיהו, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זאת השאיפה האמיתית של עם ישראל, שלא תהיה מלחמה, שאין צורך בכלי נשק. למה להשקיע כל כך הרבה כסף על נשק? כל כך הרבה כסף על נשק. יש לכם מושג כמה עולה כיפת ברזל אחת? כמה העולם כולו משקיע על נשק, במקום את כל הכסף הזה להשקיע לבניין, לרווחה, צריך להשקיע את כל זה על נשק. עם ישראל שואף שלא יהיה צורך בכלל בנשק, וכל זה יהיה רק כשיתקיימו דברי הנביא ישעיהו, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. עם ישראל שואף לטוב האמיתי לכל בני האדם, לאושר האמיתי של כל האנושות, לשלום האמיתי של כל העמים. וזה יכול לבוא אך ורק על ידי שיבת עם ישראל לארצו, אחיזתנו בארצנו על ידי גאולת ישראל. אז מתקיים החזון הגדול של כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים לכל אפסי ארץ. חג שמח.
תודה רבה. כיוון הרב, חג שמח.
חג כוח. זכיתי לשמוע מעזרת.